טוב, ערב טוב, שלום. אנחנו מתקדמים בגמרא, אנחנו במ"ב עמוד א'. היום נשתדל פה ללמוד את הנושא של נוטפת מן הקרן וברכה על עשייה ציצית. כן, זאת אומרת הגמרא, תנו רבנן, זה בערך שורה עשירית מתחילת העמוד, הטיל על הקרן או על הגדיל כשרה. רבי אליעזר בן יעקב פוסל בשתיהן. כן, מה זה הטיל על הקרן או על הגדיל? אז אומר רש"י, ביחד, על הקרן, על שפת חודה של קרן, כן, השאלה היא, איפה ציצית על שפת הבגד? כן? אז אם זה על חודה של קרן, אם אני עושה אותו כאן, על החוד של הקרן, זה ממש הקצה, הכל מתאים, לא? לכן מה אומרת הברייתא? שזה קשר. מה זה או על הגדיל? אז יש לרש"י פה שני פירושים. פירוש ראשון, חוט עבה וחזק בבגד תחילה כדי שלא יהיה נוח להיקרא. דיינו, יש איזשהו חוט עבה שמחובר לבגד ואליו הוא מחבר את הציצית. או לשען האחרינה אומר רש"י, גדיל אילו אין החוטין שבשפתי שני הצדדים. הכוונה כנראה עוד פעם לשפה, ממש לשוליים של הבגד. ומי שחולק זה רבי אליעזר בן יעקב, שמה אומר רבי אליעזר בן יעקב? פוסל בשתיהן. כן, אומרת הגמרא, כמן אז להד אמר רב גידל המערב, ציצית צריכה שתהא נוטפת על הקרן. כן, מה זה נוטפת על הקרן? אומר רש"י, שתהא תולה ומכה על הקרן, כלומר כשיגבינה למעלה מן השפה, ושתהא תולה ונגועה ונוגעת התלויה בקרן. מה בעצם המשל הזה נוטפת על הקרן? שזה, בוא נחזור לדברים שלמדנו פעם, זוכרים את הספרי? שהיה אבא אמינה שצריך לתפור את החוטים בבגד? זוכרים כזה אבא אמינה? מה בעצם המסקנה של התופרים? שצריך שיהיה ברור שהחוטים האלה הם לא חלק מהבגד. הם יאבדו את הסמליות שלהם ברגע שהם יפכו להיות חלק מהבגד. זה עוד חוט, בכל בגד משתלשלים חוטים. לא מאמינים לי? בבקשה. רואים את כל החוטים האלה? נכון? זה קישוט יפה, אבל זה מה שאנחנו רוצים כדי לשמר על הזהות של הציצית, שיהיה ברור שהציצית הזאת מטילה חותם בבגד, אבל הוא לא הופך להיות חלק ממנו, אז הוא צריך להיות נוטף ממנו, ככה מפרש כאן רש"י, הוא צריך להיות תולה ומכה על הקרן, כשיגבינה למעלה מן השפה, צריך להיות יותר גבוה, כדי שהיא תוכל לשוחח בעצם עם הבגד, כן? ככה רש"י מסביר, ומה המקור לכך? שנאמר על כנפי בגדיהם. כן, איך זה מוכיח את ההלכה הזאת? איך אתה מפרש את זה? שזה כנראה צריך להיות על כנף הבגד ולא מה? אוקיי, אז אנחנו מיד נראה איך בית יוסף פה דן בשאלה הזאת, מה בדיוק העניין, אבל שימו לב, זה צריך להיות שאני צריך להטיל את הציצית בכנף הבגד, הוא כאן צריך להיות עליו. זה בדיוק הרעיון שהוא נוטף, כמו כאן הוא על הכנף, כי החלק הזה הוא על הבגד. אם אני הייתי מטיל אותו כאן, אז החוט היה משתלשל מן הבגד, אבל הוא לא היה על כנף הבגד. בסדר? מצוין, זה כנראה המקור, על כנפי בגדיהם. אומרת הגמרא, כמן כרב לזר בן יעקב. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, וצריך שירחיק, או שירחיק מאיפה, מהשפה, כמה צריך להרחיק? אז אומרת הגמרא, מלא קשר גודל. כמה הכוונה? צריך הקשר של הגודל, צריך את המרחק הזה להרחיק אותו. ועל זה אומרת אמר, ואיץ צריך דרב פאפה. מה זה רב פאפה? למדנו אותו לפני פסח. רב פאפה אומר בממלף עמוד ב', אתם כולם יכולים לבוא, זה כ-10 שורות מלמטה בממלף עמוד ב', אמר רב פאפה, הלכתה, בוא נראה את זה, דלת בתוך 3, משולשת 4, כמו צריך שזה יהיה בתוך 3 אצבעות, ועל זה אומרת הגמרא, איץ צריך דרב פאפה ואיץ צריך דרב יעקב. למה? דימי דרב פאפה, הווה אמינא תוך ג' לא לירחיק תפי, וכמה דמקרב מעלי. כלומר, הייתי חושב, אם היה לי רק את דינו של רב פאפה, הייתי חושב שאסור להכניס אותו לבגד יותר מ3. אבל ברגע שהוא בתוך 3, שהוא יכול גם להיות קרוב לשפה. לא הייתי יודע שיש בעיה בקרבה לשפה. לכן צריך את רב יעקב שאומר שזה אסור שהוא יהיה, שהוא צריך להיות נוטף על הקרן, אסור שהוא יהיה קרוב לשפה. נכון, הלאה. ואם ידע רבי יעקב אבא אמינא ולא קשר גודל דלא להקריב תפי, כמו הייתי חושב שהשיעור המינימום שצריך להרחיק משפת הבגד הוא מלא קשר גודל, אבל אם זה יותר עוד יותר טוב, כמה זה מרחיק מעלה, הייתי חושב שכמה שיתרחק יותר, יותר טוב צריכה. כן, בואו נראה קצת את פרשנות ההלכה הזאת שיש לה שני פירושים עיקריים בדברי הראשונים. הבית יוסף מביא את הדברים בסימן י' א' באור החיים. סליחה? כן.
זה לא נוסף בפשיטה? אחת אתם דימור מתן, אחת אתם מקסימום. אז מה זה אבא מי משלו צריך לשני?
שאלה טובה, מה אתה חושב? אתה לא יודע. שאלה טובה. אוקיי, בואו נראה קצת את דברי הטור. כותב הטור, ויעשה נקב באורך הטלית בתוך שלוש אצבעות סמוך לקרן ומרוחק מן הקרן כשיעור שיש מקשר רק שנייה כן לא כן זה פה ויעשה נקב באורך הטלית בתוך שלוש אצבעות סמוך לקרן ומרוחק מן הקרן כשיעור שיש מקשר גודל עד סוף הציפורן, ומה שיש ממלא קשר גודל ולמעלה עד כדי שלוש אצבעות מן הכנף הוא מקום ציצית. זה הדין שהוא מביא. על זה כותב הבית יוסף, אני מקריא. ראשית הוא עוסק בשאלה מאיפה סופרים את השלוש אצבעות. האם סופרים אותו באלכסון מפה? האם סופרים אותו ב-90 מעלות מכאן? נפקמינה גדולה מאוד, נכון? כי יש פה משולש. אז זה, לא הייתי סופר שלוש אצבעות פה, זה פחות, זה יותר קרוב, נכון? אז זה דן הבית יוסף ואומר, אני מקריא את דבריו, ונראה שמפני שצריך להטיל הציצית סמוך לקרן, ששם הוא כנף הבגד קרי לקרן, ומכל מקום ביושר הוא מודד, יושר הוא מודד הכוונה ב-90 מעלות, מה שציירתי קודם, מפי שראיתי מי שהיה רוצה לפרש דברי רבינו, דקרן דקאמר, היינו קרן זווית, וממנו מודד באלכסון, וטעות הוא בידו. בית יוסף חולק על זה, בית יוסף אומר שזו טעות, אם כן, מה הוא יעשה נקב באורך הטלית, דקאמר, וגם מה הוא בתוך רוחב הבגד, אין לו שיעור שכתב בסמוך, ולכן הוא אומר, חייב להיות שמודדים אותו ביושר, והוא מאיר שכן נראה גם מדברי רבינו, מדברי הסמג, וכן יש לדקדק מדברי הרמב״ם. שלגבי עצם הדין, מה היסוד הדין, מה המושגים שמנחים אותנו כאן, אז הבית יוסף מביא מהסמג כך, הוא סמג כתב, וזה לשונו. המטיל ציצית בבגד לא יניחנו למעלה משלוש אצבעות, עכשיו, כמו אסור לשים אותו עמוק בתוך הבגד, למה? מפני שאינו נקרא כנף. ולא יניחנו למטה ממלוא קשר גודל, משום שנאמר על הכנף, ואם היה בקרן ממש, אם כן היה תחת הכנף. וגם לא יניחנו ממש בשפת הבגד, שגודלים כדי שיהיה חזק, שרי על כנפי בגדיהם כתיב, וזה אינו נחשב מן הבגד, עד כאן לשון הסמג. עכשיו הוא עושה לנו סדר במושגים, אומר הבית יוסף. נראה מדברי רש"י ומדבריו, שכשאני בא להגדיר בגד, הקצה של הבגד, בסדר? אז מה המושגים שיש לי? יש לי פה שלושה מושגים. מושג אחד הוא הבגד עצמו, מושג שני הוא הכנף של הבגד, מושג השלישי הוא הקרן של הבגד. קרן זה הזווית, הכנף זה הפינה, והבגד זה שאר הבגד. ולכן הוא מסביר, אני מקריא, נראה מדברי רש"י ומדבריו, שסוף הבגד ממש פחות מכדי קשר גודל קרוי קרן, ומכדי קשר גודל עד כדי שלוש אצבעות נקרא כנף, ולמעלה משלוש אצבעות קרוי בגד. עכשיו, אז מאלה אנחנו מבינים את הדיון בסוגיה. לפי זה, מה כתוב בתורה? ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, וכן ונתנו על ציצית הכנף. התורה דרשה שהציצית יהיו על הכנף. אינו רוצה לומר שיתנו הציצית למעלה מן הכנף, אלא שיתנו אותו בכנף עצמו, וילקח למטה מכדי מלוא קשר גודל ולמעלה מכדי שלוש אצבעות ולא מקרי כנף פסולה. וכן הטיל על הקרן השנוי בברייתא, פירושו הטיל בקרן, דיינו למטה מכדי מלוא קשר גודל, ולהגדיל נמי פירושו בגדיל, כלומר שאם היה גדיל רחב יותר מכדי מלוא קשר גודל, ונתן הציצית בגדיל, אף על פי שלמעלה מכדי מלוא קשר גודל, פסול. כן, היה עולם המושגים שהוא מסביר. גם כאן אם נחזור דברים שנאמרו קודם, יש להניח מה הסיבה שצריך שזה יהיה על הכנף ולא על הבגד ולא על הקרן, כי רק כך הציצית ממלאת את יהודה כתזכורת שהיא מוטלת בבגד, אבל היא לא נבלעת בתוך הבגד, והיא מטילה חותם בבגד. תחשבו לרגע איפה כל המותגים שמים את הסמלים שלהם. איפה? האמת היא, שמים את זה בדרך כלל פה, הם רוצים ש... לא, 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 לא למטה. טוב, לא יודע, אולי השתנתה השיטה, אבל זה יסוד הדין כפי שהוא מסביר אותו. בהמשך הוא דן בדיון נוסף, והוא, אני מקריא אותו, רק שנייה. כן. ובתוך רוחב, כותב הטור, אני מקריא את הטור, ובתוך רוחב הבגד אין לו שיעור, רק שלא יתנאו לחוטים שעושים בשפת הבגד. שימו לב לדברים של הטור. הנה תלית. זה האורך וזה הרוחב. זה הרוחב. עכשיו, כשאדם מתעטף בתלית, אז במה הוא מתעטף? בעצם הוא מתעטף עם, עם האורך, לא עם הרוחב. אז כאן בא הטור ומביא דעה שכשאני בא לעשות את השלוש על שלוש, אני לוקח בחשבון לא את כל הפינה, אלא את מה אני לוקח בחשבון? רק את האורך, כי אתה כאילו מתעטף באורך. לעומת זאת, לא, אין הלכה שדורשת שיהיה שיעור של שלוש אצבעות מהרוחב, כי כביכול ההתעטפות נעשית על ידי האורך. כן, בית יוסף עצמו מערער על כך, וכותב שלדעתו צריך להקפיד גם על, על הרוחב. לקריא לכם את הדברים איך שהם בשולחן ארוך.
בתוך הרוחב זה יכול להיות כמה
פרשת? יכול להיות אפילו על, 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 על הקצה. זו דעת הטור, בית יוסף חולק. מה? יותר משלוש בכל מקרה, זה לא אפשרי טכנית בגלל האורך, אבל השאלה היא... אחת הקרבה לשפה של הרוחב, כן? רגע, כותב השולחן ערוך כסיכום, אם הגדיל הוא רחב, לא יטיל בו הציצית, ואם יטיל בו פסול, דעל כנפי, שנייה, לא, נתחיל בסעיף ת', סעיף ת', יעשה נקב באורך התלית, לא למעלה מג' אצבעות, מפני שאינו נקרא כנף, ולא למטה מכשיעור שיש מקשר גודל עד סוף הציפורן, משום שנאמר על הכנף, ואם היה למטה, ממלוא קשר גודל, היה תחת הכנף. בסדר? כותב הרמה, ומודדין זה ביושר, ולא בא לחסום מן הקרן, המקור הוא הבית יוסף. ואז הוא ממשיך, אם היה רחוק מהכנף, מלוא קשר גודל, ונתקו מחוטי הערב, לא, זה עוד לא למדנו. בסדר? זה פירוש אחד הסוגיה. בסדר? כמו הדינו, שהציצית צריכה להיות על כנף הבגד. עכשיו, בסוף סימן י' א', בית יוסף מביא פירוש שונה לחלוטין לסוגיה בשם המערי אבוהב. פירוש שונה לחלוטין, מזה יצא מחלוקת בין חסידים ומתנגדים, איך שמים את החוטים בתלית. בואו אני אקריא את הדברים. כותב בית יוסף, כתב רבנו הגדול מערי אבוהב, וזה לשונו, בעל האיתור. אז בעצם בשם בעל האיתור, סובר. דמי דאמרינן על הקרן פסולה, ומשום דאמרינן בספרי שהיא בעלת שמונה, וענן באינן שיהיה בעלת ארבע. עד כאן לשון האיתור, הבנתם? כן, בטח. אבל אני רק רוצה שנדגיש מה ההבדל בתפיסות, בגישות. לפי הגישה שראינו עד עכשיו, רש"י, אסמא, הגישה שהבית יוסף מביא אותה בשולחן ערוך, כך הוא מנסח את ההלכה. הבעיה שיש בסוגיה זה המיקום של החוטים כך שהם יחשבו שהם על כנף הבגד. הם צריכים להיות, אני מדגיש, צריכים להיות לא בבגד אלא בכנף, והם צריכים להיות על הכנף. איך אתה מצליח להיות על הכנף? אם אתה נכנס קצת פנימה ואז הוא על הכנף, נכון? זה על הכנף ומעליו. כולם איתי? יופי, מצוין. הייתו אומר שיש פה בעיה אחרת. הבעיה היא מספר החוטים. זאת הבעיה. שכבר אני אגיד מה הרקע הטקסטואלי דברי האיתו. מה כאילו היתרון? מה יכולה גרם לאיתו לפרש כך? כי מי שזוכר את הגמרא בשורה הקודמת, על מה הגמרא עסקה ביחידה הקודמת? למדנו את זה לפני שבועיים, שלושה. ומה הגמרא עסקה? אתם זוכרים? במספר החוטים. האיתור אומר, הבעיה שנדונה בסוגיית נוטפת על הקרן, זה בעיית מספר החוטים. זאת הבעיה. אני קורא את זה עכשיו עוד פעם? תקשיב עוד פעם. דמי דאמרינן על הקרן פסולה, ומשום דאמרינן בספרי שהיא בעלת 8, וענן באינן שיהיה בעלת 4. הוא אומר, אם זה על הקרן, אז מה הבעיה שיש? שזה נחשב שיש 8 חוטים ולא 4. למה הכוונה? אז אני מקריא. פירוש הדבר, הוא אומר, לדעתו. דמי דאמרינן על הקרן פסולה, וכן ציציות שלנו. שיש בתלית 8 ציציות, שהרי לכל צעד שתהפוך את התלית, אנו יכולים להשתמש באלו הציציות. והרי הוא כאילו היו בכאן 8 ציציות. מה שהוא אומר זה דבר מאוד פשוט. כשאנחנו שמים את הציצית ככה, הייתו חשב שזה לא בסדר. מה לא בסדר בזה? כי אני יכול, אתם רואים שיש פה את הרקמה היפה הזאת, כן? אני יכול לבוש את התלית גם בכיוון הזה, וגם אני יכול לבוש אותו inside out, כאילו להפוך אותו. זה יהיה דו צדדי, זה אפשרי? כן. אז מה אם יכול להיות דו צדדי? זה אומר שכאילו הציצית הזאת היא ציצית גם של הצד הזה וגם של הצד השני. אתה עושה פרצוף, זה מה שכתוב בבית יוסף. הוא אומר, אם מי שתולט את ציציות שלו ככה, בעצם קובע שהוא יכול ללבוש את הציציות לשני הכיוונים, אז כביכול יש לו כאן ציצית כפולה. אני מקריץ, אתה לא מאמין לי, בסדר? יש שם עוד טור, אתה יכול לקחת להסתכל על בית יוסף בפנים. אני מקריץ. אוקיי, פירוש הדבר לדעתו הוא, דמי דאמרינן על הקרן פסולה, הוא כאין ציציות שלנו, שיש בתלית 8 ציציות, שרי לכל צד שתהפוך התלית, אנו יכולים להשתמש באלו הציציות, והרי הוא כאילו היו בכאן 8 ציציות. לפיכך, אמרינן, לא, במקום שיש 4, יש 8. ולפיכך אמרינן בספרי שתעמוד של דבר הוא משום 4 ולא 8. עכשיו הוא לא נפגע, אם זה פירוש הסוגיה, מטעם זה פסל כל הציציות שאנו עושים בזה הדרך. כל הציציות שעשויות ככה, ככה מתנגדים עושים ציציות שלהם, ודעתו כולם פסולות. כי זה לא נחשב נוטפת על הקרן, אוקיי? והוא ממשיך והוא אומר, וכן... כתב בשם רבותיו, אז איך עושים נכון? אלא דרך הציצית שנעשה שני נקבים בתלית, ונטיל הציציות בתוכם, ונוציא אותם לצד אחד, ואז לא יהיו בכאן, אלא 4 ציציות ולא 8. דיינו, הפתרון לעניין הזה הוא מה שעושים החסידים, שעושים שני חורים, ומשחילים את החוט דרך חור אחד, מוציאים דרך החור השני, ואז קושרים, ואז הציצית... תדמיינו שיש פה שני חורים, בסדר? ואז הציצית היא רק של הצד שאליו הוא משתלשל, הצד השני, או יראו בו רק את החוט, הציצית לא שייכת לאותו צד. בעצם השאלה שנדונה כאן, הדעת בעל האיתור, הוא האם הציצית היא דו צדדית או של צד אחד בלבד. כן. סליחה.
זה קשור למספר.
למספר הציציות על הבגד. למספר הציציות. כלומר, התור... האיתור חשב שאם זה דו צדדי, כאילו יש פה פעמיים ציצית, הטלתי 8 פעמים ציצית בבגד, כאילו בכל חור הטלתי שתי ציציות, למרות שזה אותה מערכת, כן? עכשיו, זה נשמע מוזר, אבל כדי בכלל להבין סברה כזו, צריך לחזור לסברה שנאמרה פה הרבה פעמים, והאיתור הזה הוא פשוט עוד ביטוי של השאלה שעלתה כאן הרבה. האם מתעטפים בציציות, האם מתעטפים בתלית? זוכרים את זה? התחלנו בזה פעם ראשונה לדון בשאלה הזאת, שעסקנו בשאלה אם זה ארבעתן מצווה אחת, או שיש פה 4 מצוות. אם ארבעתן מצווה אחת, הכוונה זה בגד אחד, איזה מצווה אחת. הבגד צריך שיהיו ציציות, או אם יש פה 4 מצוות, אני צריך בכל כנף להטיל ציצית, אני מקיים בכל כנף מצווה ציצית. סברה כזאת יכולה רק להתחיל אם חושבים שהמצווה הוא לא בציציות, אלא המצווה הוא הוא בבגד, ואז הוא צריך להניח עוד הנחה, שגם עליה אפשר לחלוק, כן, היא לא הנחה פשוטה, מהי הנחה השנייה שלו? שכל צד שאתה לובש את הבגד, כאילו יש פה שני בגדים, כאילו יש פה מערכת של חוטים שהיא בשני בגדים, הרי אפשר להגיד, זה אותו בגד, כן? כבר סיפרנו פה על רבי לוין שהיה הופך את הצווארון, זוכרים? סיפרנו את זה, נכון? כן. אז זה באמת פשוט שאם אדם הופך את הבגד שלו, אז נאמר שזה זה בגד אחר. כמו גם ההנחה הזאת היא לא הנחה, היא לא הנחה פשוטה, אבל לדעתו צריך להטיל את הציציות בצורה כזאת, שיהיה ברור שהחוטים הם של צד אחד ולא של הצד השני. כך הוא מפרש את הסוגיה שלנו. לכן כבר הבנתם, אז אם זה יהיה על הקרן, על החצי, אז מה הבעיה? שיש מקום רק ל... לחור אחד, נכון. מה הבעיה שהוא על הקרן? אז לשיטת הסמג ורשי, הבעיה הוא שהוא לא על כנף הבגד, זאת הבעיה. לפי האיתור, הבעיה היא שאם הוא על הקרן, אז לא ברור לאיזה צד הוא שייך, הוא שייך לשני הצדדים, זאת הבעיה. לכן, אם אני אכנס פנימה, אבל הכניסה פנימה, למה היא נועדה? לעשות שני חורים כדי שאני אוכל לשייך אותו לצד אחד. זה ככה מפורש בדברי בית יוסף, כן, הוא ממשיך ואומר, כדי ליישב המנהג שלנו, כן, אמר שנפרש עד אמרים לקרם פסולה משום 4 ולא 8, דיינו כשנותן הציצית על הכנף באלכסון, שהציצית נראה שהוא עשוי לכנף זה או לכנף זה, ואב אלה כשתי כנפות, כן, שמתם למה הוא מציע? שנותן הציצית על הכנף באלכסון, שהציצית נראה שהוא עשוי לכנף זה או לכנף זה, ואב אלה כשתי כנפות. הפתרון הוא, מכדי שלא יגידו שיש פה 8 ציציות על 4 כנפות, הוא לייצר באופן מדומה, לייצר 8 כנפות. זה הפתרון. איך אני מייצר 8 כנפות? עכשיו זה כבר הופך את קוסמות, נכון? אני לוקח תלית עם 4 כנפות והופך אותה ל-8, אז הוא אומר, אם אני אשים אותו באלכסון, ככה, והאלכסון. איך זה יחזיק מעמד? אני לא יודע, עם סיכת ביטחון? אני לא יודע, אבל זה הכיוון להסבר, אני לא לגמרי מבין את הריאליה, אבל זה מה שהוא מנסה לומר, שאנחנו נייצר פה כביכול שני כנפות, ואז לא מפריע לי שזה נראה כמו שתי מערכות חוטים, כי כל מערכת היא, יש פה שני בגדים, וכל אחד 4 כנפות, אז זה כבר לא מפריע לי, כן? הבית יוסף ממשיך ואומר, וכתב רבינו הגדול מריה אבו אבזל, והמדקדק לעשות שני ציציות למר כדי איטלי או למר כדי איטלי, יקיים מצווה, יקיים מצווה כתקנה, אלא שיש בכאן חורבה, וכשהוא לובש כפי שהוא מחויב בציצית ואינו עושה, אליו דמסטפינה ואמינה שיכול להטיל אלו הציציות כולם למר כדי איטלי ולמר כדי איטלי, ויכול להתנות שאם אלו כתקנה מאחרים אין בהם ממש, ובעל לקבל תוסיף וצריך עיון. כן, כן, כן. מה שהוא מציע זה להטיל פעמיים ציצית. באותו בגד, פעם בתוך חור אחד, פעם בתוך שני חורים. אבל מה הבעיה? בעל תויסיף. אז הוא אומר, טוב, תעשה תנאי, כן? הוא כותב בבית יוסף, ומעולם לא ראינו מי שחשש לדבר זה כלל. כבר אמרו בירושלמי, כל מקום שההלכה רופפת בידך, צא וראה מה הציבור נוהג, ובכמה מקומות בתלמוד אמרו, פוק חזה אימה ימה דבר, ובא להחמיר על עצמו וכיוצא בזה, מך זה כיוער אבינו מן המחמירים, אלא מן המתמיהים. כן, אמרות זאת בא אריה הקדוש, ומה הוא עשה, אימץ שיטת המריה ברורה, עד שיבוא המשנה ברורה, והוא כבר לא ירצה להגיד שאסור לעשות כמו החסידים, למרות שבית יוסף כתב את זה, כן? אמרו שבית יוסף לא כתב שאסור לעשות כמו החסידים, למה? עוד לא היו חסידים, נכון? כן, אז הוא כותב, אני מקריא את דברי המשנה ברורה, המשנה ברורה כותב, כתב בית יוסף, אף די יש אומרים די יעשה שני נקבים כמו צעירי ויטיל הציצית בתוכם ויוציא אותם לצד אחד, אין לחוש לזה, ובא להחמיר על עצמו וכיוצא בזה אינו מן המחמירים אלא מן המטמיעים, דמך זה כיוערה, ובך כתב, ובך היה לו פטנט, איך לצד ידי שניהם, בתלית קטן יעשה שני נקבים, למה? זה בזה לא אומר איך זה כיוערה, למה זה לא אומר איך זה כיוערה? כי זה, הוא כנראה לא היה הולך עם התלית מעל החולצה, כמו החסידים, הוא היה שם בתוך המכנסיים, כיוון שאין נראה לכל, וכן כתב בכוונות שהאריזה על נהג כן, אמנם בברכי יוסף כתב שאיד מערה של רב חיים ויטל לא נהג, אז יש מחלוקת בתוך בית המדרש של הארי, והוא ממשיך ואומר, וכן נתפשט המנהג במדינת פוילין. כלומר, הוא מכיר את החסידים. מה זה מדינת פוילין? זה חסידים. החסידים ככה באמת עושים, אבל הוא כותב, אמנם במדינת הגר ובאשכנז, הגר זה כמובן הונגריה, בסדר? ובאשכנז בגרמניה, אין נוהגים כן, והוא כותב, נהר הנהר הוא פשטה. תראה, אבל הוא משאיר את זה פתוח, אבל זה יוצא פשוט בשאלת פרשנות הסוגיה, מה שאני גם אוסיף, שבפוסקים מופיע כדי לקיים נוטף על הקרן, אז להקפיד שהצד שהוא האורך, שעליו כבר ציצית יכולה ללכת לכאן או לכאן, נכון? שמה נטייה שיש לה תמיד? ללכת כלפי מטה. כלפי מטה זה, מה לעשות זה? זה הרוחב. לכן כתוב להקפיד שהציצית תהיה כלפי האורך, כלומר היא צריכה להיות על הצד, ואז כשאדם מתעטף בציצית, אז הציציות נוטפות על הבגד. לעומת זאת, אם זה כלפי מטה, אז הן נוטפות לא על הבגד, אלא נוטפות כלפי הרצפה, כן? אז תקפידו על זה, בסדר? לא קשה להקפיד, אבל שזה צריך שקושרים את הציצית, לא לעשות לולה גדולה מדי, כי אז מה יקרה? הוא ייפול כלפי מטה באופן טבעי, כן?
אז לפי זה, אם עושים שני חורים, אז הציציות יוצאים מצד אחד,
נכון.
אז אסור ללבוש את הטלית הפוך?
נכון.
אז איזה צד, זה צריך להיות כלפי
חוץ? כלפי חוץ, כן, כלפי חוץ. בסדר? ככה חסידים עושים. אוקיי, בואו נראה את המשך הסוגיה, רק הסוגיה מספרת, אני מקריא. רבינה ורב סמה וויית וקמי דרבשי. ישו לפני רבשי, חזי הרב סמה לקרני דגלימי דרבינה דסתר ובצר אם לא קשר גודל. פה באמת עולה שאלה גם ביחסים בין בן אדם לחברו. רב סמה רואה שהציצית של רבינה לא כהלכה. מה לעשות במצב כזה? להעיר, לא להעיר? אז הוא בחר להעיר. בוא נראה, כן? מה קרה? אמר לה, לא סבר לה, אמר לה, עד רב יעקב, מה הוא נזף פה? כלומר, אתה לא חושב שככה הלכה? אמר לה, בשעת עשייה איתמר, היינו הדין שצריך להקפיד על המיקום הזה, שהוא על כנפי בגדיהם, הוא כתוב, הרי יש לי ציצית שני שלבים, דיברנו על זה פה הרבה. אחד הוא מצוות העשייה של הציצית, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ואז יש והיה לכם לציצית, וראיתם אותו. זאת אומרת, הדין של על הכנף צריך להיות בשלב של ועשו להם. לכן זה מזכיר את סוגיית גרדומין. מה שהוא אומר לו, בשעת עשייה צריך להקפיד על זה. זה לא דין במעשה העיתוף. אני חוזר עכשיו להערה שאמרתי קודם. מי שאומר שצריך להקפיד, שכשלובשים את הציצית, שהיא תהיה דווקא על האורך, אז איך הוא מבין את הדין הזה? כדין במעשה העיתוף, בשעה שאדם מתעטף בציצית, הוא צריך שהציציות ינטפו על הקרן. לעומת זאת, מה שנראה יותר פשוט בדברי רבינה, שזה לא דין במעשה העיתוף של הגברה, אלא זה דין ביצירת החפצה של הציצית, וברגע שחל שם ציצית, אז ממילא זה לא פוקע, זה כמו גרדומים. כן, אז לכן הוא אומר לו, אני קורא, אמר לי, בשעת עשייה התמר, טוב, יחסיף, כן? הוא עיר לו, והוא ענה לו, אז הוא התבייש. אז רבשי הרגיע אותו. למה הוא הרגיע אותו? או איך הוא הרגיע אותו? אמר לי, רבשי, לא תתקיף לך, חד מיני הוא כתרי מינן. כלומר, אתה לא צריך להרגיש כל כך רע. למה? כי מי שענה לך, הוא שווה שניים. כן? למה? כי הוא מיני, או מה זה מיני הוא? הוא מארץ ישראל. חכם ארץ ישראלי שווה שני חכמים בבליים. אז אתה לא צריך להרגיש רע שהפסדת למישהו שיותר חזק ממך, כן? על ההלכה הזאת, רק אני אקריא לכם מה אומר הטור. כן, אומר הטור, חוזרים לסימן י' א', כן, אם היה רחוק מהכנף כמלוא קשר גודל, ונתקו מחוטי הערב עד שלא נשאר בו כשיעור מן הקרן, כלומר זה לא הזכרתי, יש ברש"י שני פירושים מה קרה פה. איך זה יכול להיות שזה היה בשעת עשייה בתוך שלוש, ואז זה התמעט, יש שתי אופציות. אופציה אחת היא שהחור גדל ואז הציצית גולשת, אופציה שנייה היא האיכות של הבגדים, אז לא היה משהו. כן, אז מה האפשרות השנייה? שהבגד התחיל להיפרם והבגד נפרם. רש"י מביא שתי האופציות. כן, זה משהו שלא קורה היום, כי היום יצרני הציציות, א', הבגדים יוצרים יותר טוב, וגם יצרני הציציות יעשו את היצע של הטור, אז בואו נקרא את זה, כן? אז בואו נקרא, הטור מביא את הדוגמה שהבגד נפרם, אם היה רחוק מהכנף כמלוא קשר גודל וניתקו מחוטי הערב, עד שלא נשאר בו כשיעור מן הקרן כשר, ומכל מקום, טוב לעשות אמרה בשפת הבגד שלא ינתקו. כן, טוב לעשות איך זה מכפלת, כן, תודה על המילה, כן, מכפלת בשפת אמרה זה המילה, אבל כן, מכפלת שזה לא ינתק, שזה לא יקרה לך, כן. ככה אומר הטור, וכאן הוא מביא בהמשך את מה שקודם כבר התייחס, תוך רוחב הבגד אין לו שיעור, רק שלא יתנאו לחוטים שעושים בשפת הבגד, כן. ובעניין הזה הבית יוסף דן שאין לזה ממש מקור ומאיפה הטור לקח את זה, אבל למעשה ההיצעה הזאת של הטור היא היצעה שכל יצרני הציציות עושים. אתם רואים? יש פה גם מכפלת, גם יש כאן מכפלת על החור, שהחור לא יקרה. חזק, כן, אוקיי. זה, יש גם דיון בפוסקים על, על, על זה, האם זה בסדר או לא בסדר, מה אתם אומרים? אז יש מי שחושב שזה בעיה, למה זה בעיה? כי הוא לא על כנף הבגד, הוא על הבד הזה, כן? ההלכה נפסק שאין בזה בעיה, כן? כלומר, כותב השולחן ערוך, אם היה רחוק מהכנף ולא קשר גודל, וניתקו מחוטי הערב עד שלא נשאר בו כשיעור כשר, כיוון שהיה בו כשיעור בשעה שהטיל בו ציצית. כותב הרמה, ונוהגים לעשות אמרה סביב הנקב, שלא ינתק שם ויהיה פחות מכשיעור, וכן עושים אמרה בשפת הבגד למטה מהי טיימה. כן, ומסיים השולחן ארוך, יש אומרים שבתוך רוחב הבגד אין לו שיעור, ויש אומרים שדין רוחב הבגד כדין האורך, ונראים דבריהם. בסדר? בואו נסיים את הסוגיה הזאת בהמשך הגמרא, אומרת הגמרא, כן. שאלה טובה, מה אתה חושב?
שלא יקרה.
זה לא יקרה, לא? זה לא פסול, אבל מה, אתה רוצה שיקרה? בסדר, אוקיי.
קצר,
כך שהבגד קיים, אבל בפועל המרחק בין הנקב והקשר העליון הוא פחות. זה בעיה גם כן. ומישהו שמעדק מאוד, ואז הוא, זה גם בעיה. כן? צריך להשתדל, לא, כלומר, למרות שהזכרתי קודם, שאומרים, אל תעשה אותו גדול מדי, כי אז הוא ייפול, גם אל תעשה אותו מעודק מדי, כי אז בעצם צמצמת את ה... אני חושב שזה לא מעכב, אבל צריך להיזהר. כי אומרת הגמרא, בואו נתקדם. רב אחא בר יעקב רמי ארבע ועייף להו מאף ומאיר לו בגלימה ואב יקלו מייבק. מה הוא עשה? בואו נסביר. וגם מבין מה הטריד אותו. הוא לא קשר את הציציות באופן הזה. הוא לקח את החוטים כשהוא כפל אותם עוד לפני שהוא השחיל אותם בתוך החור. אצלנו מה עושים? לוקחים ארבעה חוטים. משחילים בחור, ואז שאני כופל אותו על הבגד, יוצא לי 8. מה שהוא היה עושה זה, הוא היה לוקח את החוטים, כופל אותם לפני שהוא מכניס אותם לחור. אוקיי? בואו נדגים. כן? הוא היה עושה ככה. אז עכשיו 4 הפך ל-8, ואז הוא היה משחיל אותו כבר לתוך החור בתורת 8. ואז איך הוא היה קושר את זה? הוא היה משחיל את זה? איך משחילים? אתם יודעים? עם סיכת ראש, בסדר? לא אדגים, אבל כשקושרים ציציות זה משחיל הכי טוב, בסדר? ואז הוא היה משחיל, ואז כשזה היה כפול, אז הוא היה מכניס ככה, והנה היה יוצא לו, בעצם מה היה יוצא לו? כשיטת החסידים, לא הבנתם? ממחור אחד. עוד פעם? היה לו חור אחד, אבל הוא היה מכניס את החוטים כפולים, ואז הוא היה דרך החור משחיל, אז איזה צד היו החוטים? בצד? בצד אחד, ממש יצא לו בסדר? אבל לא לגמרי, לא לגמרי, כי מי היה באמצע? מי התכווץ לו שם באמצע? הבגד. עכשיו למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? כי בוא נקרא את זה בפנים. רבי אחא בר יעקב רם מארבע ועייף לו מאף, ומעיילו בגלימה, אוקיי, הוא כפל אותם, הכניס אותם בגלימה, ואבי כלומי בק, כסב רבי אינן תמיה בגלימה, כי איך ידלב יגדיל גדילים במקום פתיל. כבר אנחנו כבר דיברנו בשיעור הקודם, אני לא אחזור על הכל, אבל דיברנו בשיעור הקודם על העניין של הגדיל גדילים. שצריך שיהיה המספרים 4-8, ראינו את שיטת התוספות בדף למד ח' עמוד א', שאין בעל תויסיף, אם מכפילים את המספר, מעבר לזה כבר יש, וראינו שזה ברור שהמספרים 4-8 נמצאים פה, והשאלה אולי, איפה השמונה צריך להיות, האם השמונה צריך להיות בסופו של דבר, אם השמונה כבר צריך להכניס שמונה, כן? הוא חשב שחייבים להכניס לבגד שמונה, המספר שמונה מקובל גם על מה שהגמרא תקרא מידידן, גם אצלנו מקובל על מספר שמונה, כשאצלנו המספר שמונה מספק אותנו אם אני מקבל אותו מתי? בסוף, אחרי שקפלתי אותו בבגד. הוא סבר שחייבים להכניס את המספר 8, כן? בעצם השאלה, יש כתוב גדיל גדילים, דיברנו על גדילים תעשה לך, שיש פה גדיל זה צמא, כפול 2, שני גדילים. הוא חשב שהגדילים צריכים להיות לא בעקבות ההטלה בבגד, אלא להטיל בבגד גדילים. בסדר? זה מה שהוא חשב. ולכן הוא חשב שזו הדרך היחידה לעשות את זה. כמו אם לוקחים 4 חוטים ושמונה, הדרך היחידה הוא לכפול אותם באופן הזה עוד לפני שמטילים בבגד, כן? כסבא, בוא נקרא את זה פעם. באינן תמניה בגלימה, כי איך ידלב יגדיל גדילים במקום פתיל. רבי ירמיה מדיפתי רמי תמניה, דאינו שיצא. כלומר, הוא גם חשב שצריך להטיל 8, אלא מה הוא עשה? הוא הטיל 8 חוטים, ואז הוא כפל אותם, אז יצא לו סך הכל 16. בסדר? זה מה שהוא עשה. הצד השווה לשתי הדעות שלהם היא שצריך להטיל בבגד כבר 8 חוטים. המחלוקת היא איך מגיעים ל8 חוטים. אם מגיעים ל8 חוטים באמצעות הכפילה לפני שמטילים, או באמצעות זה שמכניסים 8 חוטים פשוטים, אבל המספר 8 מקובל על שניהם. בסדר? הגמרא ממשיכה ואומרת, ולא אבי כלו, כן? כלומר, הוא לא עשה את הפטנט הזה עם הקשר בתוך עצמו. אמר בו ידר אבינה, אביד כדידן, כן? וכאן ודאי בדברי, מה זה דידן? כבר נרמז, מה צריך לעשות? כן? כדידן, מה הכוונה? 4, שכופלים אותו וקושרים אותו ושלום על ישראל. מה שהפריע פה לבעלי התוספות בשיטה הזאת של אבי כמי בקלו, זה מה קרה לקשר העליון דאורייתא. אם אני מניח, האם זה נקרא קשר? בתוספות יש להם הנחה, שההנחה הזאת הם עובדים איתה בהרבה מקומות בשעת, גם להגיד למשל, בעגל בלולב, שההגדרה של קשר חייב להתאים להגדרה שהיא קיימת בלכות שבת, לכן זה חייב להיות קשר כפול. אז מה זה עוזר לי, הקשר הזה שהוא עשה, שהאמת היא הוא מאוד מזכיר את שיטת הקשירה של הרמב״ם, מי שמכיר את שיטת הקשירה של התחלת של הרמב״ם, אז אין שם קשר כפול, אבל יש שם חוט שמכניסים בתוך החוטים האחרים, זה ממש שיטת הקשירה הזאת, כן? הרמב״ם חשב שזה מספיק, אבל בעלי התוספות כאן, דיבור המתחיל, ואבי כלומי בק, אומרים, נראה לי שלא היה מעביר דרך נקב האבק, אלא 7 חוטים, לכל היותר, הוא לא עשה את זה על כולם, למה? והשמיני מניח וקושר בו, אם לא כן, היה יכול להעביר הציצית מן הטלית דרך האבק אחר עשייתם, ולא משכח את כליים בציצית. כך התוספות חושבים, אחרת, כאילו הם חייבים שיהיה קשר כפול. כי מה יוצר את הכליים בציצית? הקשר הכפול, אחרת זה לא כליים. וכך התוספות באמת סוברים, אבל מראה שהיא לא נראה ככה. אוקיי, בזה אנחנו מסיימים מספר החוטים, את נושא נוטפת על הקרן, ועכשיו אנחנו עוברים כאן לעיון בנושא של הברכה על עשיית הציצית. יש פה הרבה לומדס יפה, בואו נתחיל. כן, אומרת הגמרא. רב נחמן אשכחי לרב עדה בר אבא, רמי חוטי, וכם מברך לעשות ציצית. כלומר, הוא בירך בשעת הטלת הציציות. אם נשאל את עצמנו מה הסברה שלו, למה הוא עשה את זה? כתוב בתורה, ועשו להם ציצית, נכון? אנחנו מיד נראה, אני אקרא לך, סליחה?
גם גדילים תעשה לך.
נכון? כתוב, כלומר, פה חוזרים לשאלת היסוד, מהי מצוות ציצית? האם מצוות ציצית היא להטיל את החוטים בבגד, או האם מצוות ציצית היא ללבוש בגד שיש בו ציציות, או להתעטף בציציות, כן? זה כמובן חוזר למה? זה כמו כולם, כלומר, כל הוותיקים פה, בסדר, יש פה כמה אורחים, אורחות, חדשים, חדשות, כן? אני יודע רק בפעמים הבאות אם זה אורח או חדש, כן? אז זה כמובן, יש צליל של איזה מחלוקת. חובת מנו או גברה, נכון? והגמרא תגיד את זה בהמשך, במפורש. כבר אם ציצית היא חובת מנה, אז מה באמת אני אומר? שהמצווה היא ועשו להם ציצית. אז מתי צריך לברך? שמטילים את הציציות. זה זמן עשיית המצווה. לעומת זאת, אם אני אומר שציצית חובת גברה, אז מסתבר שהקיום המצווה היא שעה שהגברה מתעטף בציצית, ואז ממילא מיד תעלה הביקורת, האם ראוי לברך בשעת העשייה, כן? אז לכאורה ככה מסתבר, בהמשך אני נקרא קצת כמה דברים יפים מאוד מהנציב על זה בעמק שעלה, ובכל מקרה תראו את הביקורת. אמר לי, מי ציצי שמנה אחי? עושים לו לב ללשון נופל ללשון, וברך על ציצית, אז הוא אמר לו, מה ציוצים האלה שאני שומע, כן? כאילו, לחזל, איך הוא שומר, כן? מי ציצי שמנה, הכי המערב, ציצית, אין, צריכה ברכה. אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרבונה, על רב חיסדה, למירמה דרב, הדרב. ומי אמר רב ציצית אין צריך ברכה, ואמר רב יהודה אמר רב מניין לציצית ועובד כוכבים שהיא פסולה, שנאמר דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית, בני ישראל יעשו ולא עובדי כוכבים יעשו. אז הנה יש לנו מצד אחד מסורת בשם רב שציצית לא צריכה ברכה, מצד שני ממרה בשם רב שגוי יכול לעשות את הציציות. יש כמה מפעלי ציציות דרך אגב שסומכים על זה למעשה, אני לא רוצה להגיד לכם מי קושרים חלק מהציציות.
לא יכול לעשות
ציציות. אז הגמרא שואלת, אני רק ככה רב חיסדא חשב, אז זה שואלת הגמרא, מרים, את ממש הגמרא שואלת הגמרא, אני קורא מאי רומיה, כן, מה שאת שואלת, נכון? מה השאלה? למה יש סתירה? אמר רב יוסף, כסב הרב חסדה, כל מצווה שקשירה בעובד כוכבים בישראל, אין צריך לברך. כל מצווה שפסולה בעובד כוכבים בישראל, צריך לברך. כן, מה בעצם הגמרא טוענת? יש תלות בין השאלה, האם מברכים על עשיית החפצה של המצווה, לבין השאלה, האם גוי יכול להכין את החפצה של המצווה. ומה בעצם השאלה? תסבירי. את יודעת ואת... חל, זה מאוד פשוט, זה יפה, זה גמרא מאוד יפה, כן? אה?
אני חושב שאין כאן, אבל אני מרגיש שמשהו שזה ברכה, אז אתה תגיד שכל לא יכול לברך עליו. אבל אם זה משהו שזה ברכה,
אז שבו יהיה. כן, יהיה. מצוין, או במילים אחרות, איך להתייחס לשלב שבו עושים את המצווה? אם זה שלב מטרים את המצווה, זה לא פעולת מצווה, אלא מדובר ביצירת חפצה שבו יקיימו בעתיד את המצווה. מה הסימן לדבר הזה? אני מדבר קצת בריסק. האם זה חלוצ'ה מחנת החפץ, כן? אז הסימן הוא האם יש להלכה דרישות הלכתיות על שלב העשייה. כלומר, אם ההלכה מתעקשת שרק יהודי יכול לייצר את הציציות, זה אומר ששלב ייצור הציצית הוא לא בית חרושת בסין, שזה באמת היה הכי נוח, נכון? למה אפשר לייצר תפילין בסין או משהו כזה, זה היה, היה סבבה, לא צריך יהודי. עכשיו בוא אני אסביר מיד את למה זה לכאורה נושק, למרות שזה לא לגמרי מתאים לצערי, הלוואי שזה היה מתאים לגמרי, כן? אבל מה שהגמרא בעצם אומרת הוא הסימן, האם זה חלוצ'ם, כלומר האם זה פעולה הלכתית לייצר את החפצה, האם אפשר להגיד שזה מעשה מצווה אפילו, הוא האם זה מוגבל לייצור דווקא על ידי יהודי. אם אני אומר שרק יהודי מייצר, סימן ששלב הייצור הוא בעצמו מצווה, אז אפשר לברך עליו. לעומת זאת, אם אני אומר שגם גוי יכול לייצר את ה... זה אומר שזה יכול לרדת מהשמיים, אפשר למצוא אותו ברחוב, זה לא... אין פה איזה פעולה הלכתית עם גדרים, אין פעולה הלכתית עם גדרים, אז ממילא, מה יש לברך? אז מה אם יהודי עושה את זה? כן, אם יהודי מייצר קישוטים לסוכה, אין מה לברך על זה, אפשר לקנות אותם בסדנט. כן? זה בעצם מה שהסוגיה אומרת, בסדר? ומה שרב חיסדא סבר הוא שיש קשר בין הדברים. ועל זה שואלת הגמרא, הוא כלל ההוא? כלומר, אם זה נכון, באמת שיש כזה קשר? והרי מילה דקשרה בו ואת כוכבים דטניה, עכשיו הגמרא מעלה שאלה שהאמת יש עליה סוגיה שלמה בעבודה זרה בדף כף זין שהגמרא כאן נוקטת עמדה אחת מתוכה, אבל בסוגיה שם בעבודה זרה הדברים יותר רחבים. האם גוי יכול למול? יש דרך אגב סיבה טובה למה לרצות שגוי ימול, כתוב בברייתא, זה פעולה חירוגית, לא כל אחד יכול לקחת סכין ולחתוך לבן שלו, כן? זה לא... תתניה, עיר שאין בה רופא ישראל, כבר רואים פה שמי היה עושה את המילה? חירוג, זה לא... מישהו שקצת התמחה. אם אין רופא ישראל, אז לא כתוב מוהל, כתוב רופא, זה מאוד מעניין. שהבן הבחור של... הגדול שלי נולד, היה לי, יש לי איזה חבר רופא שניסה לשכנע אותי למול בעצמי. הוא חירוג דרך אגב, אמרתי לו, מה, אני אתאמן, החירוגיה הראשונה בחיים על הבן שלי, אמר, מה, זה קל נורא, כן, אמר, אני אשים לך את המגן, רק תח... אמרתי לו, לא תודה. ואז סיפרתי לו את הסיפור שקרה, כשנולד סבא רבא שלי, רבי משה סולובייצ'יק, רב חיים רצה למול אותו בעצמו, כי הוא חשב באותו זמן שהאבא חייב למול בעצמו, והנציב שהיה סבא רבא של התינוק, הוא היה סבא של אשתו של רב חיים, ראה שרב חיים מחזיק את הסכין הפוך, אז הוא לקח לו את הסכין מהיד ונתן אותו למוהל. אז, אבל פה רואים רופא, ככה כתוב, עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא ארמאי ורופא קוטי, זה מאוד מעניין. עכשיו אתה יכול לבחור מי עדיף, האם עדיף רופא חירוג גוי או חירוג קוטי, כן? מה זה קוטי? אז אנחנו מדברים פה אחרי שהקוטים הוכרזו כעובדי עבודה זרה. בעצם הקוטי חשוד שהוא מעל אותו לשם האמונה שלו. כלומר, יותר טוב מישהו שהוא חילוני, מישהו שהוא רפורמי או משהו, כמשל, כן? לא אומר, זה בדיוק אותו דבר. כלומר, אדם שמילה אומרת לו משהו, זה אולי יותר גרוע מאדם שזה לא אומר לו כלום, כי מי שזה לא אומר לו כלום, זה חירוגיה. מי שזה אומר לו משהו, הוא חושב את הכוונות הרעות, הפסולות, הלא טובות, כן? אומרת הגמרא כך, ימול ארמאי ואל ימול קוטי, דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר שעדיף גוי מאשר קוטי, אבל מה ברור מדברי רבי מאיר? שגוי יכול למול, נכון? רבי יהודה אומר, קוטי ולא ארמאי, כן? ובישראל צריך לברך, אבל למרות שמפורש לפחות לדעת רבי מאיר שגוי יכול למול, למרות זאת יש לנו הלכה מפורשת שכשיהודי מעל הוא מברך, נכון? דאמר מר, המעל אומר ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. אז הגמרא כאן טוענת שבעוד שרב חיסדא סבר שיש קשר בין השאלה האם גוי יכול לעשות פעולה לבין השאלה האם אפשר או האם צריך לברך עליה, נכון? ממילה אנחנו רואים שהקישור הזה לא נכון. למה? כי ברור שמילה היא פעולת מצווה, נכון? זה ברור, לא? וברור שמברכים עליה, ואף על פי כן גוי יכול. אני רוצה לשמוע מכם, קודם היה נראה שכולכם מאוד נהנים מהסברה של רב חיסדא, נכון? ככה ראיתי פה איזה נחת רוחה. אז מה קרה לסברה של רב חיסדא? כלומר, אני רוצה שאתם תציעו חילוק, כמות שהגמרא לא מציעה, ותנסו. האם יכול להיות הבדל בין מילה, שבמילה יהודי יברך למרות שמה? שגוי יכול למול, לבין ציצית שבה נאמר, אם גוי מייצר ציצית לא מברכם. כן, בבקשה.
אחד זה קיום המצווה עצמו. מילה זה קיום המצווה עצמו, אז באמת שיהודי עושה את זה, הוא מברך בגלל שהוא עושה קיום, אבל יש סברה לומר שהכנה למצווה זה לא דבר שתאמו מברכה, כאילו אם הגוי עושה את זה. אבל אפשר להגיד שיהודי צריך לעשות את זה.
כן, מה? הבנתם? לא הבנתם, אתם לא מסכימים.
אני
יכול לבוא לחזור על מה שהוא אמר, שאני מבנה שאתה בכלל יודע מה הוא אמר. אה, איפה יש את החולק עליו?
לא הבנתי, מספר אז החכנה בכלל לא צריך את המצווה.
אם אני הבנתי אותך נכון, אני מנסה לראות שהבנתי אותך. אתה אומר, מילה ברור שזה מעשה מצווה. מה שאני, ולכן מברכים עליה, זה שגוי יכול למול, לא אומר שכשיהודי מעל, שזה לא נעשה בבחינת מעשה מצווה, כן? זה מה שאתה אומר. אבל אתה אומר, בציצית, מה שאני בוחן, הוא האם בכלל זה מעשה מצווה. ובמקום כזה, הסימן שאני מעמיד לעצמי מהו, האם גוי יכול לעשות לו לא. כלומר, אם, למרות אבל שגם בדבריך, מה ברור? שיכול להיות פעולה שהיא מעשה מצווה, ועדיין מה?
שגוי אחר.
שגוי יכול לעשות אותה, כן?
כן.
אז החילוק שלך לא כל כך פשוט, כן?
אז זה קשה ממה נפשו. כל השיטה.
אז אני אגיד שבלורדס היה מקום לחשוב על חילוק, אבל נראה שהסוגיה דוחה את זה. אבל היה מקום לחשוב, אני חוזר לסיפור על רב חיים. איך רב חיים חילץ את עצמו מזה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו למול את הבנים, ומה לעשות שאחוז הכירוגים בעם ישראל הוא לא גבוה, כן? אז רב חיים הגיע למסקנה, כך שמעתי פעם מסבא, הגיע למסקנה שהמצווה היא לא למול, אלא המצווה היא לדאוג שהבן ימול. זו המצווה. כלומר, כשאבא מביא מוהל, ודואג שהמוהל ימול אותו, זו המצווה שלו. אין מצווה בכלל לחתוך בעצמך, אתה לא... הוא גם חשב, דרך אגב, שהטקס הזה שהמועלים עושים, שאומרים לאבא, תמנה אותי, שלח, הוא חשב שזה שטויות, שזה אי אפשר, מה נפשר פה? בסוף דעתו הוא חשב שלא צריך למנות שליח, כי המצווה היא רק שהוא יעשה את זה, שליח מניח שאני צריך לעשות בעצמי. אם אני באמת צריך לעשות בעצמי, אז שליחות לא תעזור, אני יכול למנות אדם שליח לעשות פעולות במקומי. פה נוגעים עכשיו בשאלות של איפה אדם יכול למנות שליח, כן? אבל אם אני אומר שבמילה המצווה היא לדאוג שימולו, אני יכול להגיד משהו מעבר לזה. אולי האחריות על האבא היא לדאוג שהבן יהיה מהול. זה האחריות שלו. המצווה היא לא למול אותו כמו לדאוג לתוצאה שהוא יהיה מהול. יש לזה ביטוי מאוד עמוק בהלכה. מה האבא מברך בכל ברית?
להכניסו
בבריתו של אברהם אבינו, למרות שהוא לא מעל. ההסבר הלמדני לברכה הזאת מהו, מה העולם לא מביאה את הברכה הזאת כאן, מה מביאה את הברכה של המילה, אולי בדווקא, כן? כי המילה היא לא רק מעשה מצווה, היא לא רק פעולה שצריך לחתוך, אלא שהיא מכילה חלות שם לגמרי, אדם שמהול הוא אדם אחר מאדם שהוא לא מהול. לכן גם האבא מברך אחר כך, כי הוא לא מברך על הפעולה, הוא מברך על המצב, על הסטטוס. שעכשיו יש פה בן שהפך להיות חתום בחותם של ברית. אז יכול להיות אם כך שבמילה יותר, התורה הקפידה יותר על התוצאה ולא על המעשה, וזה אולי בדיוק השאלה, לא צריך להעין בגמרא בעבודה זרה שהם יותר בעריכות, זה בדיוק השאלה אם גוי יכול למול או לא. כלומר, אם מה שאני רוצה הוא הסרת העולה או לא, מה שכן צריך להוסיף, ברור שהסרה פיזית של העולה היא לא מספיקה. זה ברור שזה זה, זה, זה כלום. למה? מה הוכחה לזה? שאם יש גוי מהול שרוצה להתגייר, אז אין לו עורלה פיזית, אבל צריך לעשות את עטפת דברית. כלומר, ברור שלא מדובר רק העיקר שלא יהיה עורלה, כן? אלא ברור שדובר במעשה מצווה, בפעולת מצווה, בסדר. אבל מה שלא יהיה הדבר, מה שהסוגיה הסוברת שאין מקום לחלק. כלומר, הסוגיה הסוברת... שאם במילה גוי יכול למול ועדיין מברכים, אז גם יכול להיות שגוי יכול לייצר ציציות, ועדיין שאדם, שיהודי מייצר ציציות, שמה הוא יעשה? שהוא יברך. ככה הגמרא חושבת, כן? אומרת הגמרא, מי דיוטיים האלה לרב? הרי במי אנחנו דנים בשיטת רב? בוא נראה מה רב חשב במילה. רב מפסל פסיל, רב חשב שגוי לא יכול למול, ולכן את רב מה אפשר לשאול? אם גוי לא יכול לייצר ציציות, סימן שהוא יוכל לברך כמו מילה. זה מובן? אומרת הגמרא כך, אני קורא, דאיתמר, מניין למילה בעובד כוכבים של פסולה, דרו בר פפא משמי דרב אמר, ואתה את בריתי תשמור, רבי יוחנן אמר, הימול ימול, המל ימול. בוא אני אסביר קודם כל את הרציונל. מה באמת השאלה אם גוי יכול לקרוא לו? פה אנחנו נכנסים, נכון, נכנסים פה לנושא מאוד רחב, והוא, יש לו ביטוי בהרבה מקומות. פיזית אפשר לעשות פעולה מסוימת, אבל הפעולה מקבלת משמעות רק אם אדם מחויב למערכת שמטילה את המשמעות. אני אביא דוגמה. שחיטת גוי נבלה. גוי לא יכול לשחוט. למה גוי לא יכול לשחוט? אז התוספתא אומרת, התוספות מצטטים את זה בתחילת חולין מדף ג', הם אומרים, יש מושג שנקרא שרק מישהו בר זביחה יכול לשחוט. למה הכוונה? הכוונה, נכון, מה הופך פעולה של לחתוך שני עורקים, הופך אותו מפעולת הריגת הבהמה לפעולת שחיטה? המחויבות למערכת ההלכתית שמכירה בערך במשמעות של הפעולה הזאת. אז מי שבר צביחה, מי שיש את המשמעות הערכית הזאת, לכל ממילא לבצע את הפעולה. מי שלא מאמין בזה, זה לא אומר לו כלום, כן? באותה מידה, תוספות אומרים, קוף גם לא יכול למול. סליחה, לשחוט. למה? הוא לא מבין. הרמב"ם לא אומר זאת חולק, במאמר מוסגר. הרמב"ם כותב ששחיטת גוי נבלה, כי גויים שוחטים לעבודה זרה. זה אסור, זה נבלה, כי זה כמו תקרובת עבודת כוכבים. ופשטות לפי הרמב"ם, עם קוף ישחוט, עם מכונת ישחוט, כן? אז השחיטה כשרה. מה אתה אומר?
הסכין אף פרוע.
נכון, אז זה, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא שאדם, כדי שהוא תהיה משמעות לפעולה, אז הוא צריך להיות בתוך המערכת הערכית שהפעולה הזאת, היא מגדירה את הפעולה, הלכה מגדירה את המציאות. אדם יכול לחתוך ולעשות אותה פעולה, והיא יכולה להיות עם המון משמעויות שונות, הכל לפי הנסיבות, הזמן והעולם הערכים שלו. אז ממילא, מה שהסוגיה כאן אומרת זה שמי שהוא בברית יכול לעשות את הפעולה הזאת, מי שלא בברית לא יכול לעשות. או רבי יוחנן אומר, המל ימול, מי שנימול, כלומר מי שבתוך הסיפור הזה יכול לבצע את זה, מי שלא נוגע לו. מה היא נפקמינה בין שני ההסברים? אז הגמרא אומרת בעבודה זרה, פה היא לא אומרת, נפקמינה עם אישה יכולה להיות מוהלת. אם אני אומר, המל ימול, אישה לא נימולה, אבל אם אני אומר, ואתה את בריתי תשמור, הברית היא גם ברית שאנשים כלולות בה. זה הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל כעם. אז מלאים את הסכרים על הבריטי של העם כולו. הגמרא רוצה להביא ראיה, שאישה יכולה למול. מה הראיה? ציפורה, זה המוהלת הראשונה בהיסטוריה, כן? זה בגמרא שם בעבודה זרה. עכשיו הגמרא עושה סדר בעניין. מה הסדר שהיא עושה? סוכה מסייע לי, תפילין אבי תיופתי. אומרת הגמרא, סברת רב חיסדא, שיש קשר בין אם גוי יכול לעשות פעולה או לא, לבין אם מברכים עליה, מסוכה רואים ראיה לזה, בתפילין לעומת זאת תיופתה. הרי סוכה דקשירה בעובד כוכבים, כמו גוי יכול לייצר סוכה. דטניה, סוכת עובדי כוכבים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת קוטים, כלומר המכנה המשותף הוא זה סוכות. היום אנחנו מקימים סוכה רק בשביל לקיים מצוות סוכות. למרות שמי שיש לו פרגולה בבית, אז הוא מקים אותה לצרכים אחרים, רוצה צל כל השנה, רוצה לשבת בחוץ, כן? ואז הוא רוצה להשתמש בהלכה. פה, בזמנם הרי הסוכות היו מאוד נפוצות, אנשים היו מכינים סוכות לכל מיני מצבים, כן? אז פה המחנה המשותף הוא שזה סוכה שהוקמה למען דמות שלא חייבת במצוות סוכה. זה יכול להיות גוי, זה יכול להיות נשים, זה יכול להיות שאדם מקים אותו לעשות צל לבעלי החיים, בעלי החיים פטורים מסוכה, או קוטים. אז הדין הוא סוכה מכל מקום כשרה, ובלבד כמובן שתהיה מסוכחת כהלכתה. ועדיין אם ישראל, אם הוא עכשיו יבנה סוכה, אז מה הדין? לא יברך, אין צריך לברך. למה הוא לא מברך? כי כנראה מה אני לומד מזה שסוכת גויים כשרה? שבעשיית הסוכה אין מצווה. דתניה עושה סוכה לעצמו, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו כבר לא נוהגים ככה למעשה, אנחנו את השחיינו דוחים לקידוש ולשחיינו הקדושת היום. אבל מדינה בגמרא צריך לברך את השחיינו שבונים את הסוכה, ולא מברכים על עשיית הסוכה ברכת המצווה. בעלי שב בה אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשה מצוותיו וציוונו לשב בסוכה, ואילו לעשות סוכה לא מברך. אז הנה סוכה היא ראיה לטענה של רב חסדא. תפילין, אבל אומרת הגמרא תיופתי, הרי תפילין דפסולות בו ועד כוכבים דתני רב חיננה ברי דרבה מפשרניה ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבן צדוקי קוטי עובד כוכבים עבד אישה וקטן מומר. המחנה המשותף, כל אחד מסיבה אחרת, אבל המחנה המשותף כולם דמויות שלא מקיימות מצוות תפילין או שהן פטורות ממצוות תפילין. אז כאן נאמר שזה פסול, שנאמר וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, כל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. ובכל זאת מה הדין? שישראל שכותב תפילין, למרות שאני רואה שכתיבת התפילין היא פסולה בגוי, אז מה הייתי צריך לומר לפי כללו של 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 רב חסדא, מה הייתי צריך לומר? אז בוא נברך על כתיבת התפילין, כן? ובישראל אינו צריך לברך. דשלח רב חיה ברי דרבונה משמי דרבי יוחנן התפילין של יד אומר ברוך אשר קידשה מצוותיו וציוונו להניח תפילין, על תפילין של ראש אומר ברוך אשר קידשה מצוותיו וציוונו על מצוות תפילין. אז בואו לא ניכנס פה לסבך הזה מתי מברכים מה על מה, בסדר? אבל מה כן אומרת הגמרא? ואילו לעשות תפילין לא מברך. הנה לא רואים שיש ברכה על עשיית תפילין, אלא הגמרא אומרת התפרדה חבילה. מה מתברר? אנחנו צריכים אחרי זה לעשות סדר בעצמנו, אם נצליח, כן? ומה מתברר? מה אומרת הגמרא? שיכול להיות שאין קשר ברור בין אם גוי יכול לעשות פעולה לבין אם מברכים עליה. יכול להיות פעולה שגוי לא יכול לעשות ועדיין לא יברכו. במילא, זה שגוי לא יכול לעשות ציצית לא אומר שמברכים, עדיין יכול להיות שלא יברכו. זה בעצם מה שהגמרא טוענת. ועל זה אומרת הגמרא, אליו היינו טיימה, כל מצווה דעשייתה גמר מצווה כגון מילה, אף על גב דקשרה בעובד כוכבים, בישראל צריך לברך, וכל מצווה דעשייתה לאו גמר מצווה כגון תפילין, אף על גב דפסולות בעובד כוכבים, בישראל לא צריך לברך. עכשיו הגמרא עושה סדר, למה מברכים על מילה למרות שגוי יכול למול, ולמה לא מברכים על תפילין למרות ש... גוי לא יכול. מה אומרת? הסיבה היא לא הסיפור אם הגוי יכול או לא יכול. הסיפור הוא אחר. האם זה גמר המצווה או לא? דיינו, האם זה שלב שהוא נחשב שלב שעכשיו קיימתי את המצווה, או האם אני עשיתי מעשה מצווה, אבל קיום המצווה עדיין לא שלב. ותפילין, למרות שזה חלות שם, נכתוב תפילין. כלומר, אני אומר את זה בצורה פשוטה. כדי לייצר קדושת תפילין, צריך את אדם ששייך במצווה. אז כדי לייצר חפצה של תפילין, צריך להיות בר קשירה. אבל המצווה היא לא לייצר את החפצה, כמו שמה היא המצווה? להניח אותה. זאת המצווה. לכן לא מברכים על העשייה. לעומת זאת, למה מברכים על המילה? זה כבר די נאמר קודם. כי ברגע שמעלו, קיימו את המצווה. היות והמצווה התקיימה, אז המילה... מברכים עליה, נו, אז מה עכשיו השאלה בציצית? אז זה כבר גילינו לעשות קודם, אומרת הגמרא, ובציצית, בהקה מפלגי, מר סבר חובת תליתו, ואם אלה, אם זה חובת תלית, אז עשיית הציצית היא גמר המצווה, מצוין. ומר סבר חובת גברו, ולכן זה לא גמר המצווה, ולכן לא יברכו. אוקיי, כלומר, מבחינת מה שהגמרא בעצם מגיעה למסקנה, בואו ננסה קצת לדייק יותר את הדברים. צריך להבדיל בין השאלה האם שלב העשייה, הייצור, הוא חלות שם, לבין השאלה האם יש כאן את קיום המצווה שעליה אני אברך. זה שתי שאלות נפרדות. כלומר, השאלה אם גוי יכול לייצר או לא, היא יכולה להיות סימן לשאלה האם יש פה בכלל פעולה הלכתית. אבל לא מברכים בהכרח רק על פעולות הלכתיות. על מה מברכים? על קיום מצווה. מה שהגמרא חשבה כנראה בשלב הראשון, רבה אמינא, מה הגמרא חשבה? שכל פעולה הלכתית מברכים עליה. לעומת זאת, במסקנה של הסוגיה, יכול להיות, אם גוי יכול או לא יכול לייצר, זה באמת אינדיקציה, האם יש פה חלות שם, האם יש פה פעולה הלכתית, האם הפעולה הזאת היא כאמור רק ייצור בסין, או האם מדובר פה בייצור תפילין שצריך לנבוע מ... יש פה איזה חלות שם, אבל זה לא, לא, לא מבורכים לכל חלות שם. ולכן, אומרת הגמרא, אנחנו נברך רק אם אנחנו נמצאים במצב שגמר מצוותה. אני אביא לכם דוגמה שהשתמשו בטרמולוגיה הזאת, מחלוקת רבינו תם ורבינו משולם, האם מברכים על הדלקת נר שבת. אז אחת מהטענות של רבינו משולם זה לא גמר המצווה, כי מדליקים את הנר מבעוד יום, ומתי המצווה היא? בלילה, כשהמשפחה תהנה מהתאורה, אז תהיה המצווה. כן, רבינו תם אומר, לא, גמר המצווה הוא כבר בעצם, בעצם ההדלקה, בעצם במה הם נחלקו? אם המצווה היא להדליק את הנר, אם המצווה היא
שיהיה
אור בבית. בעצם המחלוקת, הם משתמשים בטרמינולוגיה דומה. כן, רק נראה את הסיום כאן, אומרת הגמרא, אמר רב מורדכי לרבה שיעתו נחי מתניתו לה, ענה נחי מתנינה לה, אמר רב יהודה, אמר רב, מניין לציצית בובד כוכבים שקשרה, שנאמר, דבר את בני ישראל ועשו להם ציצית, יעשו להם אחרים. כן? נפקמינה מאוד גדולה, את מי אפשר להשיג במפעלים שקושרים את הציציות? אלה שמוכרים בשמונה שקל, לא מכירים את זה? כן. המשגיח עושה את ה... ואפשר ממש להיות בטוח שהמשגיח תמיד כאילו, בסדר, לא משהו, בסדר, אוקיי, מה שנעיר כאן, תסתכלו בתוספות דיבור המתחיל, ואילו לעשות תפילין לא מברך. טוב, מירים תוספות כך, ויודע היה שלא לברך לעשות תפילין ששאלו כל ענייני ברכות, ופרק הרואה ירושלמי מצריך לברך עשיית ציצית סוכה ותפילין, וברוך הביאו בערך צד ג' וחולק על השס שלנו. קודם כל תראו מאיפה תוספות יודעים ירושלמי. יש ירושלמי בפרק הרואה שמצריך לברך, ומאיפה הם יודעים את זה? בערוך הביאו, מה זה ערך צד ג'? יש כמה שורש הערך צד, יש א' ב' ג', יש מציץ, יש ציצית, אז זה הערך ציצית. ושם הערוך מביא אותו וחולק על השס שלנו. אני זוכה שיש לי ירושלמי לא רק דרך הערוך, אלא ממש יש לי ירושלמי, אוקיי? אז אני מקריא, אומר הירושלמי, העושה סוכה לעצמו, אומר ברוך אשר קידשה מצוותיו וציוונו לעשות סוכה, לאחרים לעשות לא סוכה לשמו, נכנס לשב בה, אומר ברוך אשר קידשה מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. העושה לולב לעצמו, אומר ברוך אשר קידשה מצוותיו וציוונו לעשות לולב, לאחר לעשות לולב לשמו, כשהוא נוטל אומר על נטילת לולב. העושה מזוזה לעצמו, אומר לעשות מזוזה, לאחר לעשות מזוזה לשמו, כשהוא קובע אומר ברוך הקבוע על מצוות מזוזה, עושה תפילין לעצמו, פה אתם יודעים מה כתוב? וכולי, לאחר וכולי, כשהוא לובש וכולי, על מצוות תפילין, העושה ציצית לעצמו וכולי, אבל אתם יודעים מה זה וכולי, מה שהוא מברך אשר קדשה מצוותיו וציוונו לעשות ציצית, לאחר לעשות ציצית לשמו, נתעטף וכו'. כלומר, נתעטף, מה צריך לברך? נתעטף, אז זה תוספות מהירים שיש ירושלמי מפורש שאכן מברכים, אבל הם מהירים, וכך זה גם לפנינו, שבתוספת הדברכות נה עושה ציצית לעצמו, מברך שהחיינו. דיינו, בעצם מה מתברר? שבמקורות ארץ ישראל יש מחלוקת בנושא הזה בין המסורת התנאית לבין מסורת הירושלמי. מסורת התוספתא היא כמו שמופיע בבבלי, שימו לב, ואילו בירושלמי יש מסורת אחרת. שבהקשר הזה נעיר שתי הערות לפי הזמן, בסדר? נתחיל בזה שכפי שנאמר פה בצדק על ידיכם, ממש בתחילת הדברים, שהשאלה שבעצם הסוגיה פה מעמידה למבחן, היא, מצד אחד היא אולי עקרונות בלכות ברכות, על מה מברכים ועל מה לא מברכים, אבל היא גם מעמידה למבחן את הבנת מצוות ציצית. דהיינו, האם מצוות ציצית היא לעשות את הציצית, או האם מצוות ציצית היא... שבואו, אני אתן לדעתנו לכל הדוגמאות שעולות כאן. אז דוגמה ראשונה בבבלי זה ציצית, דוגמה שנייה זה... זה סוכה. מילה, מילה זה לא ממש שייך לקבוצה הזאת, כי הגמרא אמרה בצדק, מקבלים את המצווה שם. לכן בואו, בגלל סוף הסוגיה, נוציא את מילה. הגמרא בעצם הוציאה את מילה. אבל יש לנו את ציצית, את סוכה ואת תפילים. כשאני מסתכל בירושלמי הזה שהוזכר פה, אז מי הירושלמי מביא? כן, הירושלמי מביא את עשיית סוכה, שמופיע כמו בבבלי. הירושלמי מביא לולב, מה שלא הופיע בבבלי, נכון? הירושלמי מביא מזוזה, שלא מופיע בבבלי. הירושלמי מביא תפילין, שמופיע... כן, אבל הסוגיה לא דיברה על הברכה. אבל אולי את צודקת, אוקיי? אבל הסוגיה הביאה תפילין וציצית. כן? כש... מה המחנה המשותף של המצוות האלה? סתם יבחרו דוגמאות האלה? או שיש להם מחנה משותף? אז כאן, זה בעצם קשור לדברים שאמרתי קודם, רק נחדד את זה ונקריא לכם קצת דברים יפים מהנציב, אה?
תרסגלוי מן האוסי או כולם? תרסגלוי מן האוסי.
זה מיד, זה אני אשאל בסוף, זה נחשוב לפעם הבאה, בסדר? אבל הנציב בשאילתה קופסה מכתת, הוא עומד על דיוק לשון בדברי הבעל השאילתות. בעל השאילתות כותב, דמחייבין דבית ישראל למעבד מטללתה. המצווה, אני מתרגם לעברית, שחייבים לעסוק סוכה ולשבת בה שבעה ימים. כשהוא מגדיר את המצווה, הוא לא כותב שהמצווה היא לשבת בסוכה, אלא שהמצווה היא לעשות את הסוכה. כן? דכתיב, חג הסוכות, תעשה לך. וכאן נכנס הנציב, הוא אומר, אפשר לראות שהוא קצת פרום רב חיים, כאילו הוא מנסה להגיד מושג, אבל אין לו כל כך כלים להגיד מושגים. אז, אבל הוא אומר פה מושג מאוד חשוב. כן, אומר הנציב, אני מקריא, נראה ללמוד מלשון רבינו, דאף על גב דיקר מצוות סוכה הוא הישיבה, והעשייה אינה אלא הכנה. פה לכאורה הייתי אומר, זה איך שמצווה, מה אכפת לי מי מקים את הסוכה, כן? אבל אומר הנציב, מכל מקום יש בה מצווה באשר הכנה זו כתיבה בתורה. כי כתוב בתורה, חג הסוכות, תעשה לך, וחשובה משאר הכנות די מצוות שאינם כתובים בתורה. כן, זה מה שאמרתי, הוא נהדר קצת כלים עדיין של שפה מושגית, הוא רק אומר... זה חשוב יותר, כאילו, אחרי שיש שפה מושגית, לא אומרים חשוב יותר, חשוב פחות. מנסים לנסח באמצעות מושג את ההבדל האיכותי, לא הכמותי. להיות חשוב זה מושג כמותי. חשובה משאר הכנות מצוות שאינם כתובים בתורה. ואינה דומה עשיית סוכה וכתיבת תפילין המזוזות. והוא בעצם מתחיל לחפש פה מכנה משותף. בין כל הדוגמאות של הגמרא, והיא באמת פשוטה, הוא אומר, למה תפילין ומזוזות נכנס לתמונה הזאת? כי גם בה דכתיב וכתבתם. היות וכתוב וכתבתם, אז התורה ציוותה גם על הכנת המזוזה, ולא רק על כנס לבית. כן, והוא ממשיך, ושמירת מצות מצווה, דכתיב ושמרתם את המצות, והכנה דשבת וכדומה. לעומת זאת, הוא אומר, זה שונה מאגידת לולה ותיקון שופר, שלא נזכרה בו שום הכנה אלא גוף המצווה. הוא אומר, המקור לשיטת השאילתות זה סוגייתנו, כך הוא אומר. ונראה דעדי, איתה במנחות דף מבית, דרבה דבר אהבה, רמי חוטה, הוא מברך לעשות ציצית. והשעה שקיל וטרי טובה, הוא מקשה מתפילין לסוכה. כן, אז הוא אומר, לכאורה קשה, האח סלקה דעתך, דרבה דבר, איך הוא אומר פעם? גם עד הבר אהבה, כן? לברך על כל הכנות ומכשירי מצוות, הוא באמת עלה את זה דעתו, וכן, היה לו לברך על תביעת ציצית גם כן, וכדומה, כן? ואחי קשה על הירושלמי, שהביאו התוספות, ותו קשה, למה לא הקשה השס, אלא מעשיית סוכה, ולא מעשיית גדולה ושופר, אלא ודאי לא עלה על הדעת לברך על ההכנה הדכתיבה בתורה, כמו עשיית ציצית, דכתיב עשו להם ציצית, דלים תעשה לך, ואף על גב שאין זה עיקר וגמר המצווה, מכל מקום, אחר דכתיבה בלשון מצוות עשה, סביר עלי דחייב לברך. כן, ובהמשך אני מדלג פה קצת, הוא כותב, ועד איתה בירושלמי פרק הרואה לברך על אגידת לולב, זה החוליה החדשה, נכון? היינו משום דסביר עלי, וזה הגענו להערה שלך, עניין תעשה ולא מן העשוי, מקשין הלולב לסוכה ופלוקת היבשה, אז יש מחלוקת בגמרא בסוכה דף י"ב, האם יש תעשה ולא מן העשוי בהגידת הלולב, האם מקישים את הלולב לסוכה או לא. זאת אומרת הנציב הירושלמי בדעה שמקישים לולב לסוכה, כן? ואז יש לו פה דיון מאוד ארוך על, 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 על הכנת המצות, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה ברור שדברי הנציב נכונים. מה שהמשימה שיש לנו, שאני מבקש שיעורי בית, בסדר? אני לא יודע אם אני יכול להעביר שיעור בשבוע הבא, שבוע הבא יום שני זה יורצייט של אבא שלי, אולי המשפחה עושה בערב איזה משהו, אז אני לא יודע, אני יודע כשאני יודע, בסדר? בכל מקרה, בראשון בערב יש שיעור בבית הכנסת, אתם מוזמנים. אבל השאלה בעצם שאנחנו צריכים לשאול, זה לכאורה מה שלמדנו כאן אמור לשוחח עם שני מושגים. האחד זה תעשה ולא מן העשוי, שכבר עסקנו בשאלה הזאת. דיינו, כשאני אומר שיש פסול של תעשה ולא מן העשוי, אז אני מניח שיש חלות שם בצורת העשייה. זה לא העיקר שיהיה לי את החפץ. חשוב איך הוא נעשה. האם דין תעשה ולא מן העשוי רוכב על המקומות שכתוב בתורה לייצר, וכתבתם, מה שהנציב קורא, הכנה שכתובה בתורה. כן, הדבר השני זה לכאורה כל זה משוחח עם מושג אחר, שצריך לבדוק היטב איפה הוא נאמר. המושג הזה הוא מושג לשמה. ומה זה מושג לשמה? לשמה אומר שכשאדם עושה פעולה, הוא צריך להגדיר את המטרה שלמענה עושה את הפעולה, בעצם להגדיר את החפץ. איפה יש לי לשמה למשל? אדם רופא מצה. למה צריך לאפות לשמה? כדי להגדיר שמה שיוצא מהתנור זה לא קרקרים, אלא זה מצות. כשאדם תובע את חוטים של ציצית, למה צריך לשמה? כדי להגדיר שזה לא חוג מלאכה, אלא להגדיר שעכשיו יוצאים ציציות. כלומר, אני חוזר לדברים שדיברנו קודם על השחיטה. הכוונה אמורה להגדיר את החפץ שאני מייצר אותו. איפה צריך לחשוב לשמה? באילו מקומות כן, באילו מקומות לא. האם אני אראה חפיפה בין מה שהנציב קורא הכנה הכתובה בתורה? עכשיו אני כבר מגלה את הסוד שזה לא חופף, בסדר? אז מה זה כמובן? זה צריך לאתגר אותנו, לא לגרום לנו את הצובים, כן? כמו, צריך מאוד לאתגר, מה להתחיל לחפש? מה הנוסחה? איך כל הדברים האלה משוחחים? אני כבר רומז שהכיוון צריך להיות לצאת מדברי הנציב, להפסיק לדבר על הכנה כתובה בתורה ולהתחיל לדבר במושגים אחרים. כלי עבודה, דיברנו קודם על מעשי המצווה והקיום המצווה, גם צריך לדבר על החפצה של המצווה ועל מעשי המצווה. אז אנחנו צריכים קצת לחשוב, בסדר? אז אני אחשוב, אתם תחשבו, בסדר? אז זה קצת שיעורי בית, ואז נתקדם בסוגיה.